אנחנו בפרשת שופטים. הציווי הראשון של הפרשה הוא ציווי שצריך ביור, שהרי אחד משבע מצוות בני נוח זה דינים, ולעם ישראל יש מצווה מיוחדת למנות שופטים ושוטרים בכל שעריך לשבטיך, שזה דיון ראשוני, מה ההגדרה הזו בכל שעריך לשבטיך. ואז יש את הציוויים על הדיינים והציוויים על הבעלי דין, שהם יהיו אנשים שרודפי צדק, לא לקחת שוחד וכולו. אז את הציווי לא לטוע שירה בהר הבית ולא להקים מצבה, ואז את הציווי לא לסבוח בימה שיש במום, ואז את הציווי שאנחנו צריכים להתייחס למצב של אדם שעובד עבודה זרה בקרבנו ולטפל בו, וירתע רע מקרבך. לא אדם ש... אז התורה נתן לנו את הציווי החשוב, מה קורה אם לא ברור לנו ההלכה והבית דין לא יודע, שצריך לעלות לבית דין הגדול שבמקום שיבחר השם, חייבים לשמוע בקולם, והדין זקן ממרא, בן אדם שמנסה ללכת נגד ההוראות של הבית דין הגדול. והגענו לשני. אז ישנו את הציווי של מלך והמצוות של מלך, לא להרבות סוסים ולא להרבות כסף ולא להרבות נשים, ואת המצווה של המלך לכתוב לו ספר תורה שני ש יהיה עניו, ואת הציווי שבעצם הממלכה תמשיך במשפחה אחת, הוא ובניו בקרב ישראל. אנחנו בשלישי.
זה ציווי או שזה רק הבטחה כזאת?
טוב, זה הגדרה הלכתית. שלכתחילה התורה מעדיפה שזה יהיה בנו, הוא ובניו. אם בנו ראוי, לכתחילה זה צריך להמשיך באותה משפחה. אז יש את הציווי של הכהנים, לא יהיה חלק, כל שבט לוי לא יהיה להם חלק בישראל. והציווי לתת להם את הזרוע לחיים והקיבה ואת התרומה וראשית הגז, והגענו לרביעים. אחר כך ישנו את הציווי שהלווים יכולים לשרת ולקבל חלק כחלק, והציווי לא ללמוד מהעובדי עבודה זרה שבארץ ישראל. והתורה מפרטת, מעונן, מנחש, מחשף, חבר, אוב, ידוני, דורש למתים, תמים תהיה עם השם לוקחה. הציווי החשוב הזה, תמים תהיה עם השם לוקחה, נדבר על זה בעריכות, והגענו לחמישי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, להם, הם פונים לדברים האלה, אבל לך יש נביא, ויש לך ציווי לשמוע בכל הנביא, וזה המצווה לשמוע בכל הנביא, ונביא שבודה מליבו נבואה, אז הוא חייב מיטה. ואיך בודקים את הנביא? אם זה לא, אם נבואת הנביא לא מתקיים, אז אתה יודע שהוא שקרן וצריך להמית אותו, ולא לפחד למרות שהוא עושה כל מיני ניסים. יש לנו את המצווה של ערי מקלט, והציווי איך נוצר מצב של בן אדם שצריך ללך לעיר מקלט. יש לנו את הציווי אם ירחיב השם לוקח את גבולך, שהרמב״ם אומר זה אף פעם לא יתקיים, ומפה הוכחה שאנחנו צריכים לחזור ארצה, שיתקיים הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא עוד ירחיב את גבולי ארץ ישראל. ואז הגענו לשישי. יש את המצווה לא תשיג גבול, איסור השגת גבול. יש את האיסור שלא יקום עד אחד באיש, וצריך דווקא על פי שניים עדים או שלושה עדים. יש את הדין שאם בן אדם, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, דין עדים זוממים. ואז יש את הציווי לא לפחד כשיוצאים למלחמה, וכהן המשיח שצריך לצוות את העם, והשוטרים שאיתו. והציווי, אנחנו הגענו לשביעי, לפתוח בשלום, ולבוז את העיר, והשבעה עממים לא להחיות אף אחד. בעמים האחרים אפשר להחיות את הנשים מהטף, אבל לא בשבעה עממים. יש פה מחלוקת ראשונים, האם לשבעה עממים היו פותחים בשלום או לא. האם היה רק את המכתב הראשוני שיהושע שלח להם, שאם אתם רוצים תעשו שלום, אתם רוצים תברחו, אתם רוצים תלחמו ותמותו.
איזה עמים אחרים מחוץ מהשבעה יש?
שמרחיבים את הגבול.
לא, איפה נמצאים? בארץ נמצאים
השבעה
בארץ ישראל.
כן, אבל מה אם כשנרחיב את הגבול? מה אם כשנלך למלחמה מעבר? יש את המצווה בל תשחית, לא להשחית עץ שלא לצורך. בסוף הפרשה ישנו את הדין של עגלה ערופה. ידינו לא שפכו את הדם הזה. אז ישנו המון 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 על מה לדבר. נחזור על הפרשה וננסה קצת לגעת בהמון המון נושאים. קודם כל הציווי למנות שופטים. אז בזמן הזה אין לנו סמיכה. כי בהגדרה סמיכה זה איש מפי איש עד משה רבינו. אין לנו את זה. אז כל מה שאנחנו עושים, ישנו אישור לדון לצורך שעה, נתנו לנו אישור, אבל בעצם סמיכה אמיתית אין לנו. אז אין לנו קיום הפסוק הזה. יש מחלוקת ראשונים, האם צריך כל שבט למנות, האם צריך כל עיר, כל עיר וגם כל שבט, האם לכל שבט היה בית דין הגדול, ואליו היו צריכים לפנות כשהיו מריבות, או כשבן אדם לא הסכים עם הדיינים. לא ברור, זה מחלוקת רמב"ן, רש"י, זה מחלוקת ראשונים פה. התורה אומרת לנו שהשוחד יעבר עיני חכמים. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם חושב, אני חכם, זה לא ישפיע עליי. התורה מזהירה מזה, ובגמרא יש הרבה סיפורים של חכמי ישראל, אתם מכירים את הסיפור של רבנן ואליהו, שאליהו היה בא ללמוד עם רבנן תמיד, ואז פעם בא בן אדם והביא לרבנן פירות, וביקש שהוא ידון אותו, ורבנן אמר, אני לא יכול לדון אותך, אתה... נגיע לזה, זה המשך הסיפור. הביא לו פירות, הוא לא רוצה לקבל, הוא אמר לו, כתוב שמי שנותן לתמיד חכם מתנה, אז כאילו הוא מקריב ביקורים, אז תקבל, תן לי להקם ביקורים, בסדר, אם זה מה שאתה רוצה, קיבל. אז הוא אמר, עכשיו יש לי דין תורה שאני רוצה שתדון בשבילי. אז הוא אמר, אני לא יכול, מה נתת לי מתנה, אני לא יכול. אז הוא אמר, טוב, אז תשלחתי לאן אתה ממליץ. אז הוא נתן מכתב ושלחתו לבית דין אחר. אותו בית דין קיבל מכתב מרבנן, אז הם אמרו, עמדו לפניהם יתומים, הם אמרו, אבל האיש הזה כבוד חכם, רבנן שלח אותו, אז צריך להתייחס בכבוד לדין הזה שרבנן שלח. נדון אותו קודם. כשהבעל דין, כשהאדם האחר ראה שכל כך מכבדים את האדם שרבנן שלח, הוא אמר, אין לי מה לדון. הבית דין ודאי לצידו, והוא ויתר על הדין. כי הוא היה בטוח שהבית דין כבר מצדד איתו. בשמיים הקפידו על רבנן. אליהו לא הופיע לרבנן ללמוד איתו. אליהו לא היה מוכן ללמוד אותו. מה אתה היית צריך יותר זהיר שלא יהיה אפילו עיוות קל מזה שאתה שולח בן אדם לדין תורה אצל בן אדם אחר? נתת לו מכתב, יצא מזה עיוות הדין. איי, רבנן לא עיוות את הדין בכוונה. נכון, אבל אדם גדול כמו רבנן, אליהו הפסיק להגיע אליו. ואחר כך, אחרי שהוא התפלל והתענה, וסוף סוף אליהו הגיע, רבנן לא היה למדרגה ללמוד מאליהו כמו שהוא היה לומד קודם. פעם הם היו לומדים פנים אל פנים, ומזה הוא חיבר את כל החיבור, תנה, דבר, אליהו רבה. ואז יש תנא דבאליהו זוטא, שזה המדרשים שהוא למד ממנו כשהוא היה כבר במדרגה יותר נמוכה, שהגמרא אומרת שהוא היה יושב בקופסה, הוא לא היה יכול להסתכל לאליהו בפנים, הוא היה מקשיב לאליהו, אבל הוא לא היה יכול להסתכל עליו. למה? כי היה איזשהו נדנוד של עיוות קל שיצא מתוך משהו שרבנן נשא. אז התורה מאוד מאוד מזהירה אותנו מזה, וזה דבר מאוד קשה. רבא, כשהוא היה צריך לדון דין תורה, היה קורא לכל החכמים שכולם יבואו לדון יחד איתו. הוא היה אומר, מה אני צריך שרק החיים שלי יהיו על המוזניים? התורה מזהירה אותנו, צדק, צדק, תרדוף. זאת אומרת, יש מדרגות בצדק. והחזל אומרים, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. יש אמת, יש אמת לאמיתו. ובן אדם צריך לשאוף שהאמת תהיה אמת מוחלטת. עכשיו, כשהתורה אומרת לנו, צדק, צדק, תרדוף, היא לא רק מדברת אל הדיינים, היא גם מדברת אל הבעלי דין. הרבה פעמים בן אדם חושב, אם הדיין פלוני אני אצליח יותר. אומרת לנו התורה, כשאתה בא לדין תורה, האחריות על האדם לחפש דיין צדיק, דיין שהוא חושב שהוא ידון אותו דין אמת. צדק, צדק, תרדוף, זה לא רק על הדיינים, זה גם על העמך. לנו יש אחריות. הרבה פעמים בן אדם יודע, אני אשאל רב פלוני, יענה לי כך. אני אשאל רב פלוני, יענה לי כך. תשאל מי שאתה חושב שהוא אמיתי לתורה, אל תחפש את התשובה. תחפש את האמת. צדק, צדק, תרדוף. והתורה אומרת לנו, למען תחיה וירשת את הארץ, שירושת הארץ תלויה בצדק. ציון במשפט תיפדה. הצדק זה מה שמשמר את רגלינו בארץ ישראל. התורה אומרת, לא תיטע לך אשרה כל עץ. ויש מחלוקת מה זה אשרה. יש אומרים שאשרה זה היה עץ שמתחתיו היו קוברים עבודה זרה. יש אומרים שאשרה זה עץ שהיו עובדים את העץ עצמו. יש אומרים שאשרה זה עץ שהיו נוטעים סביב מקומות העבודה זרה, ואז האנשים היו יודעים, או שם העץ היפה, שם המקום לעבוד עבודה זרה. אומרת לנו התורה, כשאתה עובד את השם, השם רוצה את הפנימיות, הוא לא רוצה את החיצוניות. עובדי עבודה זרה נוטעים עצים יפים מסביב. אתם תדאגו שהכל יהיה טהור מבפנים. שימו לב, בית המקדש הכי יפה היה בית שני של הורדוס. או, איזה בית מקדש עם איזה עושר. הבית המקדש אחרי זה היה בית המקדש של שלמה, שגם כן היה עושר עצום. הבית המקדש הכי פחות היה משכן, יותר קטן, אוהל, במדבר. ואיפה היה הכי הרבה גילוי שכינה? במשכן שבמדבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, מה שמעניין אותי זה מה שבפנים, לא מה שבחוץ. ובכוונה בכל שקודשים, הארון היה זהב מבחוץ וזהב מבפנים ובאמצע עץ. שלתת את התחושה זה בעצם בסך הכל ארגז. נכון, זה בקודש הקודשים, אז זה צריך לראות יפה, אז מבפנים מבחוץ אני מחפץ זהב. אבל בעצם מה זה? זה ארגז. הדגש הוא מה שבתוך הארגז, לא הארגז עצמו. יש ציפויים לארגז, אבל הכל השאלה היא מה בפנים. מה בפנים? התורה, הלוחות, זה הקדושה של בית המקדש. ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם לוקחה. חז"ל אומרים, המצבה זה בעצם מזבח שעשוי מאבן אחת. בימי האבות, כולם, כל האבות הקריבו על מצבה. ואז כשעובדי עבודה זרה התחילו להשתמש במצבה, אז השם אמר, אם הם משתמשים זה לעבודה זרה, אני לא רוצה. אז זה נהפך להיות אשר שנה השם לוקחה, זה חידוש. בהתחלה השם אהב את זה, ואז השם שנה את זה. אומר החתם סופר, הרבה פעמים אנחנו מוצאים בתנך שהיו מתפללים עם כפיים פורסות ככה. והיום אנחנו לא עושים את זה. הוא אומר למה? מאחר והכומרים, מאחר והנוצרים התחילו להתפלל ככה, אז זה אשר שנה השם אלוקיך. ברגע שהם ימצאו את זה כדרך לעבוד עבודה זרה, השם אמר אני לא רוצה את זה, אל תתפללו לפניי. אז יש לנו כזה מושג בהלכה של משהו שהיה חיובי עד שהוא נהפך להיות טקס של עבודה זרה, ואז השם אומר אני לא רוצה. התורה אומרת לנו שאם מישהו עובד עבודה זרה בקרבנו, יש לנו מצווה ודרשת היטב. הרבה פעמים זה מאוד נוח לבן אדם להעלים עין. מה השכן שלי עושה? מה זה עניין עם מה השכן שלי עושה? אז השכן שלי מכה את הילדים שלו, הוא מכה את אשתו, הוא גוזל מהיישוב, מה זה ענייני? אומרת לנו התורה, לא. יש לנו ערבות הדדית, ויש אחריות הדדית. והתורה לא אומרת, תגיב. התורה קודם אומרת לך, ודרשת היטב, תבדוק. אם יש בן אדם בקרבנו שעושה משהו לא תקין, יש לנו ציווי לבדוק. אחרי שבדקנו, יש לנו ציווי להגיב. ואם אנחנו לא מקיבים, אז אנחנו אחראים על זה. הנביא ביחזקאל מספר שהוא מלאך מופיע עליו, והשם אומר לו, לך, תכתוב תו, תו של מיטה, תו תמות, תו תחיה, תו תמות. המלאך הולך ומצייר תף על כל אלה שצריכים למות, כי הם עבדו עבדה זרה. חוזר, והשם אומר לו, לך שוב, תכתוב עכשיו על חכמי ישראל גם כן תף. אומרת הגמרא, למה? מה הם עזו? הם לא עבדו עבדה זרה. אומרת הגמרא, כן, אבל היה בידם נמחות והם לא מיכו. אומרת הגמרא, אבל הם לא היו שומעים בקולם. עובדי עבדה זרה בבית המקדש היו פונים לשמש ומגלים תחוריהם לכל שקודשים, ועובדים עבדה זרה. הם לא היו שומעים לחכמי ישראל. אומרת הגמרא, נכון. אבל האם חכמי ישראל ידעו בוודאות שלא ישמעו בקולם? הם לא ידעו בוודאות. ובגלל זה תף תמות. בגלל זה הקדוש ברוך הוא תובע את זה מהם. התורה מלמדת אותנו שישנו אחריות הדדית, ואם בן אדם יכול למחות, והוא לא יודע שהמחאה שלו לא תועיל, אז בשמיים יש טענה נגדו. זה נכון שבזמן הזה מצוות תוכחה היא פחות רלוונטית וכמעט לא רלוונטית, כי אנחנו לא יודעים איך להוכיח, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אנחנו לא רואים לתת תוכחה ואנשים לא רואים לקבל תוכחה, ויש גדרים שאנחנו לא עומדים בהם. ועם כל זה יש לנו אחריות, יש לנו אחריות לשמוע מה הולך אצל השכן ולברר מה שהולך אצל השכן, שאנחנו יכולים לעזור לשכן. יש רמה שהיא אולי לא תוכחה, אבל היא בכל זאת להיות בן אדם שהוא חלק מהכלל. התורה פה טובעת ממנו בדבר שהוא הכי עקרוני מבחינה מורלית, וזה העבודה זרה, שבן אדם חייב לדעת מה הולך אצל השכן. אם הוא עובד עבודה זרה ואתה יודע ואתה מריח שפתאום באים כל מיני ריחות ואתה שומע כל מיני פולחנים, אז יש אחריות אצלנו להגיב. בן אדם לא יכול לשתוק, ואני חושב הדמיון הוא בזמן הזה, אם בן אדם רואה בן אדם שמכה את אשתו או דברים אחרים, אז בן אדם לא יכול לשתוק. יש דברים שבן אדם לא יכול לשתוק. זה אחיות שונות. יש לנו בעיה עם נוצרים שעובדים עבודה זרה בארץ, ושם יש לנו אחיות אחת שאנחנו צריכים למחות ולנסות להעיף אותה מפה. ידוע שהרב צבי יהודה שלח את הרמים, והרמים שמרכז רב ישבו בכלא על זה שהם מחו נגד המיסיונרים. וגם הרב קוק זצ"ל עצמו עשה מחאות מאוד רציניות, עד כדי כך שהוא אמר לאנשים, היה זמן שהבית חולים היחיד שתפקד היה בית חולים של נוצרים. הוא אמר שאדם ימות ולא ייכנס לבית חולים הזה. עם כל אהבת ישראל שהיה לו, הוא אמר, יש קו, את הקו הזה אנחנו לא יכולים לחצות. אז זו תגובה שונה. אנחנו ברמה עקרונית, על פי רוב, 99% מהמקרים, אנחנו לא יודעים להוכיח, וזה לא תפקידנו להוכיח. אנחנו, זה לא, אנחנו לא על המדרגה, לא לתת ולא לקבל. אבל יש דברים שבן אדם לא יכול להעלים עין. ילד שמתעללים בו, אסור לך, זה שפיכות דמים. זה לא מדין תוכחה, זה מדין שאסור לבן אדם להיות, לא תעמוד על דם רעיך, וכן הלאה. כי יפלא ממך דבר למשפט. התורה אומרת לנו דין שיש בית דין הגדול וצריך לשמוע אליו. עכשיו, בהבנה הפשוטה, זה דבר מאוד חשוב, כי בלי זה אין תורה. וזה מה שהכוזרי, רבי יהודה הלוי, טוען למלך כוזר. הוא אומר, אצל הקראים, אין להם אף פעם דרך אחת, כי כל אחד יכול לפרש את הפסוקים, ואז ממילא אתה אף פעם לא, הסיפור אף פעם לא נגמר. אתה תפרש ככה, הוא יפרש ככה, הוא יפרש ככה, אתה תשנה את דעתך. אין שורה תחתונה. התורה פה נותן לנו שורה תחתונה, שזה הבית דין הגדול. שהתורה לא נשארת דבר שתלוי בהבנת האדם, יש מסורת ויש בית דין הגדול. החיות של בית דין הגדול, מצד אחד זה להיות החכמים הגדולים בעלי המסורת, מצד שני זה גם להכריע בשאלות חדשות שעולות. איך הם מכריעים? כתוב במדרש, כשמשה עלה לשמיים, השם נתן לו את ה-י"ג מידות, ולא י"ג מידות של החכמים, גם זה הוא נתן לו, י"ג מידות שהתורה נדרשת מהן. והראה למשה רבינו איך שבדינים חדשים, על פי הדרשות מה-י"ג מידות, אפשר להוכיח ממתת פנים להיתר וממתת פנים לאיסור. על ידי הלוגיקה, אמר לו משה, אז איך אני אכריע? אם אפשר להגיע לשני מסקנות הפוכות על ידי המידות של לוגיקה, אז אמר לו השם, אתה תקים בית דין. והבית דין כל אחד ילמד את המידות, ועם טוהר נפש וזכות הדעת, אחרי שהם תיארו את עצמם, והם מאוד מאוד למדו והבינו את י"ג מידות ואת ההלכות, והם ידונו בינם לבין עצמם, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, ההבדל שיש בינינו, בגלל שאנחנו בני אדם, שמה שנראה לי יותר הגיוני לא יראה לך יותר הגיוני, אחרי שדיברנו וניסינו לשכנע אחד את השני, וכל אחד שמע את השני, וכיבד את דעת השני, בשורה התחתונה יש הבדל בינינו. וההבדל בינינו צריך להיות קיים, ומתוך זה אפשר להכריע הלכה. הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה שדעותיהם שונות. כשדוד יוצא נגד גוליית, אז שאול רואה את דוד יוצא כמו מלך. הוא יוצא עם ביטחון, הוא יוצא בדרך ששאול נלחץ, מי זה? אז הוא שואל בן מי זה אלם, רגע, אני יודע שהוא ממשפחת יהודה, האם הוא מפרץ או זרח? מאיזה משפחה הוא? אמר לו דואג האדומי, מה אתה דואג מאיזה משפחה? הוא לא ראוי בכלל להיות יהודי, הוא לא ראוי לבוא לקהל, הוא מרות המואביה. אמר לו אבנר בנר, לא נכון, אמוני ולא אמונית, מואביב לא מואבית, אז הוא אמר לו, אם ככה, אז גם המלאקי ולא המלאקית. אז הוא אמר, לא, בהמלאק זה לא ככה. מחלוקת, הלוך ושוב, הלוך ושוב, כל אחד מביא הוכחות, מביא הוכחות. הלוך ושוב, הלוך ושוב. בסוף הם עומדים בתיקו. ואז שאול אומר להם, נו, אז אין לכם מסקנה בהלכה. הלכה שמתופפת בידיכם. תלכו ותבררו בבטן. כי פעם זה היה ככה. היה לך ספק, הלכת לסנהדרין, הם הכריעו. לא היה מצב שחכמי ישראל נשארו בתיקו. אנחנו לא יודעים מה לעשות. בן אדם הולך לירח, מתי יעשה קידוש? שאלה טובה, אין לנו הכרעה. איך היום משתנה שם? בן אדם הולך לאלסקה, השמש אף פעם לא שוקעת. יש לו חצי שנה שהשמש לא שוקעת. מתי היום מסתיים? אין לנו בעצם מקור ברור שהיום הוא 24 שעות. יש כל מיני מדרשים שאפשר לשאוב מהם. מבחינה הלכתית, אין לנו אדם גדול שיכול להכריע ולומר לך, תחיל ללך לאלסקה וככה תקיים שבת. יש לנו בדיעבד, אם אתה כבר שם ואתה צריך לדעת, אז יש דעות איך לעשות. אבל לך תחילה, אין לנו בעצם הכרעה. זה כי אנחנו קטנים. מה נעשה? החזון איש מסביר. הגמרא מגדירה, 2,000 שנה תור, 2,000 שנה תורה, 2,000 שנה ימות המשיח. ככה כתוב בגמרא. אז כולם שואלים, רגע, מה קרה בסוף 2,000 שנה של תורה? אין לנו תורה עכשיו? יש לנו עדיין תורה. אז למה אומרים 2,000 שנה תור, נכון? כי אברהם אבינו נולד ב-1948, מהבריאה. וכשאברהם אבינו היה בן 52 שנה, בשנת 2000 הוא גילה את בורו. אז אברהם אבינו בגיל 52 מגלה את הקדוש ברוך הוא ומתחיל להטיף שהקדוש ברוך הוא קיים. הנה התחילו 2,000 שנה של תורה. 2,000 שנה, ואז, אז מה? 2,000 שנה של ימות המשיח. זה למה שרבי עקיבא אמר שבר כוכבא הוא המשיח, ענו לו חבריו, עתיד דשא לצמוח מכף ידך, דהיינו אתה תהיה בקבר, ואתה תהיה דשא רבי עקיבא, ומשיח לא בא. איך הם ידעו? כי הם ידעו שצריך להגיע לאלפיים הבאים לפני שאנחנו מגיעים לימות המשיח. אז אנחנו עכשיו באלפיים שנות האלה, עד שנת 6,000, אנחנו בעידן שנקרא לימות המשיח. אבל מה, כבר זה לא העידן של התורה? מסביר החזון איש, מה זאת אומרת שאלה היו אלפיים של תורה וזה כבר לא אלפיים של תורה? הוא אומר, עד שנת 4,000, היה לך מצב שאם היה שאלה, יכלו ללכת לפסוקים, לדרוש מהפסוקים, להגיע למסקנה. אז היה חורבן הבית, ואז חורבן הבית הרי היה בשנת 3,990, נראה לי. אתה תמיד מוסיף על הלועזי 3,760. זה הפער בינינו. אתה לוקח תשע"א ומוריד 2011, אתה מגיע 3,760. אז זה היה 3,840. בסדר. או 30. נותרו עוד 170 שנה של הדורות של התנאים בהתחלת המורים, וזהו. מה השתנה אז? מסביר החזון איש, מה שהשתנה זה שכבר לא יוכלו לדרוש מהפסוקים. זה כבר לא תורה. זה שאנחנו, הגמרא מנסה לפנח אחורנית. מאיפה התנאים דרשו את זה? אבל אתה לא יכולת לבוא לאמורה, לא יכולת לבוא לאבאי ורבא לשאול אותם שאלה, הם יפתחו חומש וידרשו ויתנו לך תשובה. זה יסתיים. אז זה מה שנקרא שאתה כבר לא יכול לחדש מהתורה. אתה יכול, הרמת חידוש שלך היא מוגבלת. הם כבר לא יכלו להשתמש ביוד ג' מידות לפנח שאלות חדשות. אז 2,000 תורה הסתיימו. ככה החזון איש מסביר. עכשיו אנחנו עדיין לומדים תורה, אבל אנחנו כל הזמן מנסים להבין את מה שהם הגדירו לנו. הגדרות חדשות כבר לא נוכל להוציא. אז ההבנה הראשונה, שהיא מאוד חשובה, זה שבית דין הגדול הם אחראים על הבנת התורה. מה שבית דין הגדול אומר, אז יש מחלוקת ראשונים, ידועה, האם כל דין דרבנן יש בו גם פן דאורייתא, נכון? ואז למה ספק דרבנן לכולה? כי ככה הם התקינו, שיהיה חילוק, שנדע ש... אבל בעצם יש מחלוקת ראשונים, כי התורה אומרת, על פי התורה אשר ירוחה. כשאנחנו מברכים, אשר קדשן ממצדיו צוון לקרות הלל, נברך מחר, נכון? הקדוש ברוך הוא ציווה לקרות הלל? כן, לא, אולי? מחלוקת. איך אתה יכול לומר שהקדוש ברוך הוא ציווה לקרות הלל? הרי דוד המלך חיבר את הלל? דוד המלך לא חיבר את הלל. מי חיבר את הלל? עם ישראל כשיצאו ממצרים. זה הלל מצרה. הלל שאנחנו אומרים מחר בבוקר, זה עם ישראל כשיצאו ממצרים. הרמב״ם בספר המצוות כותב, לא יכול להיות שהלל דאורייתא. כי הרי דוד המלך חיבר. הרמב״ן אומר, לא נכון. בעל הלכות גדולות מנע קריאת הלל כמצוות דאורייתא, או כחלק מהתויג, כי הלל היה קיים מאז יציאה ממצרים, מה אתה רוצה? יכול להיות שיש מצוות דאורייתא לקרוא הלל, זה לא הוכחה. כל המהלך שעשינו עכשיו זה רמב״ם בהג רמב״ן. אתם איתי? כן? למעשה, הרמב״ם אומר, כשאנחנו מברכים אשר קדשנו מצטה וציוונו על מצוות רבנן, אנחנו מכוונים לפסוקים האלה. מה זה ציוונו? ציוונו לשמוע בכל חכמים. אני מברך על נטילת ידיים בבוקר, ציוונו לשמוע על כל חכמים, שמרו לי על נטילת ידיים. אני אברך מחר שכשנו מצטה ציוונו לקרוא את הלל, השם ציוונו, ואני צריך בעצם לחשוב, ציוונו לשמוע בכל חכמים, שמרו לי לקרוא את הלל. ככה הרמב״ם אומר, בכל מצוות רבנן אני צריך לכוון. וזה הפסוק הזה. על פי התורה אשר יורוך, לא תסו, ישנו עשה ולאו. על פי התורה אשר יורוך, זה העשה, ולא תסו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אנשים אוהבים לצטט, לא תסו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, מה שהרב אומר לך אתה צריך לעשות. אז קודם כל זה טעות, זה לא נאמר על רב, זה נאמר על הסנדרין שכבר לא קיים. על זה זה נאמר. שנית, זה לא ברור שזה הלכה. כי הרי יש לנו משנה בהוריות שאומרת שאם בן אדם יושב בבית דין, הבית דין עכשיו פוסק, פה נאמר שמותר להתגלח במכונת גילוח. ואותו אדם, הוא ברור לו שהבית דין טועים. אומרת המשנה, אסור לו להשתמש במכונת גילוח הזה. ואם הוא ישתמש, זה אשמתו, לא אשמתם. גם אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, אז יש אומרים שהמשנה היא חולקת על, על הברייתא הזו. אז זה לא כל כך פשוט שהברייתא הזו היא הלכה, שעל ימין הוא שמאל, שמאל הוא ימין. וגם אם היא כן הלכה, צריך לדעת מה, מה, מה ההסבר. אז על פניו ההסבר הוא שאולי אתה לא הבנת טוב. אולי הוא הבין משהו שאתה לא מבין. הרב משה פיינשטיין אמר שאסור לפתוח בקבוקים בשבת. ואפילו על ידי גוי. ויש לו מהלך ארוך, להיגות שהיו כולות מפורסמות, והיו לו חומרות שהן לא מפורסמות. אבל הוא מאוד החמיר. וחלק ממה שהוא החמיר זה הקלקול שהוא ראה שיכול לצאת מזה לציבור. אמרו תלמידיו, אתה רוצה לחלוק עליו על הצד ההלכתי? על הצד ההלכתי אתה יכול לדון. לדעתך זה מוטל, לדעתך זה אסור. אתה רוצה לחלוק איתו בהבנה של עם ישראל, אז אתה צריך להיות גדול כמוהו להבין את עם ישראל. הוא שיער שיבוא מזה קלקולים מסוימים. אותו דבר, רב אברהם שפירא היה אומר, כשהיו דנים איתו על הגירוש, או דבר, שאלות אחרות של עם ישראל, הוא היה אומר, אתה מוכן לפסוק בדיני עגונות? אתה מוכן לפסוק בשאלות, בכובד הכי גדול מבחינה הלכתית? אז אתה יכול לדון איתי שאתה מבין איפה הנפש של עם ישראל עומדת, ואיך צריך להנחות את הציבור. אבל כדי להנחות ציבור, אתה קודם כל צריך להיות על הרמה, שאתה באמת, גם מבחינה הלכתית אתה מבין. אז הרב אלישיב, רב שלמה זלמן, כולם הסכימו שהרב פיינשטיין היה גדול הדור. אתם יודעים שכשרב שלמה זלמן רצה להדפיס תשובה שחולקת על רב משה פיינשטיין בעניין של הפלות, אז הוא כתב את התשובה, שלח אצל הרב משה פיינשטיין, ואמר לו, הנה מה שאני רוצה להדפיס, האם אתה מרשה לי? כי הוא גם סבר שרב משה פיינשטיין יותר גדול ממנו. הוא סבר שזכותו לחלוק. אבל הוא אמר, אני לא אדפיס אם אתה לא מאשר לי. וכמובן, הגעות משה שלח לו חזרה, כל הכבוד, תדפיס. כי הוא אמר, זכותך לא להסכים איתי. אני עומד בשלי, אבל אני מכבד את הדעה החולקת. כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לשמוע בכל הבטן הגדול, אפילו אומרים לי על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, זה לא בכל דבר. זה לא שמאים אומרים לך, עכשיו זה 5:00 AM. כתוב שלא, נכון? אבל זה אומר שיש צדדים שאני מבחינתי צריך לכבד את זה שהם מבינים יותר ממני. ואני לא יודע מספיק, אז אני לא מבין אותם. אבל היום זה נהפך להיות עבודה זרה. שאם הרב אמר, אז הרב יודע. הגמרא אומרת לנו, אין הדיין אלא מה שעיניו רואות. אם אתה לא מציג לדיין את כל הסיפור, אז הוא יפסוק בטעות, וזה לא אשמתו. כל דיין צריך לפסוק על פי מה שהוא רואה.
גם שחולקים על ראשונים, איזה, אם לא היה להם, לא היה לפניהם דברים שהתגלו יותר מאוחר.
זה שאלה אחרת שבהזדמנות צריך לדון בה. יש ספר שלם שנקרא צדקת הצדיק, של אחד שהתווכח עם החזוני, שהלך לכתוב את האות צדי בספרי תורה ותפילין, והוא כל הזמן מביא לו הוכחות מהארכיאולוגיה, והם ראשונים שמצאו בארכיאולוגיה, והחזוני שכל הזמן עומד בשלו, שהארכיאולוגיה והראשונים שמתגלים עכשיו לא ישפיעו על ההלכה. שזה מהלך ארוך, גם הרב פיינשטיין בעצם סבר כמו החזון איש בזה. זה דיון ארוך, הרב פיינשטיין, טוב, דיון ארוך. אנחנו, כי זה חוזר לשאלה של המבנה ההלכתי של עם ישראל. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שההלכה תיראה, ועשיית הדשמי שיש בדרך שההלכה נבנתה בעם ישראל. ואני לא יכול לבוא עכשיו לחלוק על השולחן ארוך, על פי מאירי שאני מצאתי. אז בסדר, זה דיון ארוך. בעצם בהזדמנות צריך שיעור שלם על ארכיאולוגיה ו... והצדדים ההלכתיים בזה. טוב, התורה אומרת שכשבאים ארצה, אם נאמר שאנחנו רוצים לשים מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אז בסדר אפשר. אבל בעצם, אז חז"ל דורשים, זה לא בסדר אם אתה רוצה להיות כמו כל הגויים אשר סביבותיי. אם אתה רוצה מלך, מה התפקיד של מלך? אז יש לנו הבדל בין תקנה לגזרה. תקנה זה לטובת הציבור, שהציבור יוכל לחיה כמו בני אדם. גזירה זה לשמירת המצוות. אז תקנה, המלך אחראי בעצם למלות את החסר. התורה לא יכולה לטפל בכל מקרה. ברגע שיש לך חוק, אז תמיד יהיו אנשים שינצלו את החוק. אז מה עושים עם אדם שמנצל את החוק? בשביל זה יש מלך, שהוא לא צריך להסביר לאף אחד למה הוא רג, והוא לא צריך להסביר לאף אחד למה הוא נש, למה הוא מעניש, והתפקיד שלו זה בעצם לשמור על רוח התורה. התורה אומרת לנו מצוות של המלך. אומרים לנו חז"ל, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס, והוא רצה שיטפלו בפרדס. אז הוא בא לאנשים ואמר להם, אני אשלם לכם כך וכך, שתטפלו בפרדס והוא יצמח פירות ובשמים. אם הוא יתחיל לומר להם, העץ הזה הוא מאוד יקר לי, העץ הזה הוא פחות יקר לי, העץ הזה, בסדר, אני רוצה שהוא יהיה טוב. מה יקרה? כולם יתעסקו בעצים שמאוד יקרים למלך. ובעצים אחרים, בעצם אף אחד לא יטפל. כל אחד ידע שלמלך מאוד חשוב העץ הזה ואחר. ככה אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני נותן מצוות לעם ישראל, ומתחיל לומר להם, על המצווה הזו יש שכר כזה, המצווה הזו יש שכר כזה, כולם ירדפו את המצוות עם יותר שכר. אני לא מגלה להם את השכר של מצוות, ואז הם צריכים לטפל בהכל, כי הם לא יודעים את השכר של כל דבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח שלוש מצוות וגילה לנו טעמם. מה קורה עם טבע האדם? כשהוא מבין את טעם המצוות, אז הוא כבר מתחכם. אם אני הבנתי, אז אני יכול להשיג את זה בלי המצווה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, למלך לא ירבה לו סוסים, כי זה יגרום לו לשוב למצרים. להשיב אנשים למצרים, כי משם יוצאים הסוסים הכי טובים. מה אמר חכם באדם, שלמה המלך? אני ארבה סוסים, ואני לא אשלח אף אחד למצרים. מה קרה בסוף? שלח למצרים. הקדוש ברוך הוא אמר, לא ירבה לו נשים, וגילה לנו את הטעם. למה? שלא יסירו לבבו. אמר שלמה, אני ארבה ולא יסירו לבבי. מה קרה? אדם הכי חכם בעולם, הרבה נשים, והנביא מעיד שכן יסירו את לבבו. כתוב, לא ירבה, כסף וזהב לא ירבה לו מאוד, שלא יגבה לבבו. אמר שלמה, אני ארבה ולא יהיה לי בעיות. הנביא מעיד שיש לו בעיות. אומרים לנו חזן, בוא ותראה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שלוש מצוות שהוא הסביר, ועל שלושתם חכם שבאדם נפל. עכשיו נבין למה הקדוש ברוך הוא לא הסביר את טעם המצוות. למה אני אוכל כשר? אני לא יודע. שם אמן, לאכול כשר, אני אוכל כשר. למה הוא לא גילה לי את הטעמים? כי אם אני הייתי מבין למה אני לא הייתי אוכל כשר. הייתי אומר, אני אשיג את זה בדרך אחרת. כמו ששלמה המלך עשה. לי נוח ככה, אם זה הסיבה, אז אני כבר יכול להשיג את זה איך שנראה לי. יש למלך מצווה לכתוב ספר תורה, המלך היה כותב ספר תורה קטן מאוד, שהיה לוקח אותו לכל מקום. זה היה מעין תכשיט שהמלך היה לוקח אותו, והיה קורא בו כל יום. לנו יש כלל בתורה, שכשהתורה נותן לבן אדם כוח, כוח פירוש הדבר אחריות. אם לבעל יש כוח עם הכסף בבית, אם התורה ציפתה שהבעל יחליט עם הכסף, זה בגלל שהתורה נתנה לו את האחריות לכבד את אשתו יותר מעצמו. זאת אומרת, אם יש לנו תקציב מוגבל, מגיע עכשיו חג הסוכות, ואו שאני אקנה חליפה חדשה, או שאשתי תקנה בגד חדש. ויש לנו רק מספיק כסף לאחד מאיתנו. ושנינו צריכים את זה באותה מידה. ההלכה אומרת, אני צריך לקנות לה ולא לי. למה? התורה כשהיא נותן, תמיד כשהתורה נותנת כוח, פירוש, הכוח זה אחריות. החתם סופר שואל שאלה, דיברנו על שאלה של החתם סופר? למה מכבדים מלך? שאלה פילוסופית של החתם סופר? החתם סופר שואל שאלה. הוא אומר, בעצם כולם צריכים את העיקר. שהוא מגדל תבואה ומזה כולם חיים. רק מה? שהעיקר צריך לדאוג שהעיקר האחר לא יגזול ממנו. אז מה הוא עושה? הוא סוחר עובדים בשביל עצמו שקוראים להם שוטרים. שהם ישמרו על הסדר. רק מה? שהעיקר, שהוא בעצם עיקר החברה, הוא צריך לדאוג לכך שיהיה מי שיישם את החוקים וינחה את השוטרים. אז הוא סוחר בן אדם שיהיה אחראי על השוטרים, שהוא השופט. רק מה? שהוא צריך מישהו שינהל את השופטים. אז הוא בעצם סוחר בן אדם שיהיה שמה של כולם, שהוא ראש העיר. רק מה? שכל העיקרים צריכים מישהו שיהיה אחראי על כל ראשי העיר, אז הם סוחרים בן אדם שקוראים לו מלך, שהוא יהיה אחראי על כל ראשי העיר. אז מי הבן אדם הכי פחות בסולם הסדר הדברים? המלך. הוא סך הכל שכיר של שכיר של שכיר של שכיר, שאמור לשמש לשמש לשמש. ומה אומר החתם סופר? למה כולם מכבדים את המלך? וכולם מסתכלים מטה על העיקר? למה? מה התשובה באמת? כי כשנותנים לו את הכוח, או השאלה היא מה עושה עם הכוח? וזה בעצם הרב פיינשטיין אמר שזה עומק הדו-שיח בין יוסף לאחים. כשיוסף חלם את החלומות, מה הוא חולם? אני מלך, כולם קוראים ומשתחווים לי. אני. אחרי שעוברים 22 שנה, והוא היה עבד למשכב זכור, והוא היה אחר כך בבית הכלא, ואחר כך, אחרי כל מה שהוא עבר, הוא נהיה מלך. והוא חושב לעצמו, רגע, אז אני הייתי צריך לעבור את כל זה, כדי להיות פה, כדי שכשהם צריכים אוכל, אני אהיה פה לספק מזון לאבא שלי ולאחים שלי. אני חלמתי על זה שאני מלך שכולם משתחווים לי. נכון, כולם משתחווים לי. אבל בעצם זה שקיבלתי את התפקיד של מלך, זה בעצם לשרת את כולם, לא בשביל הכבוד של עצמי. זה ההבדל. באנגלית יש מונח, זה, קוראים לזה public servant, עבד של הכלל. ככה יש זה שם של בן אדם בעל תפקיד. הוא נקרא public servant, משרת של הכלל. זה באמת התפקיד של בן אדם. התורה אומרת לנו, המלך יכול להתבלבל. הרי יש לו סמכות להרוג. יש לו סמכות, ויש סיבה לסמכות, כמו שדיברנו קודם. יש לו אחריות שהוא יחזור על התורה יותר ויותר ויותר, לבלתי רום לבבו מאחיו. כשאנחנו משתחווים ב-18, אז יש דין שבינם משתחווה בהתחלת הברכה וסוף הברכה, תחילת ברכה ראשונה וסוף, ותחילת ברכה אחרונה וסוף. המלך קורע בהתחלת ה-18 ולא קם עד סוף ה-18. למה? בגלל שהוא כל כך גדול, אז הוא צריך להכניע את עצמו עוד יותר ב-18 שלו. הוא נופל על פניו בהתחלת ה-18, והוא רק קם בסוף ה-18. הוא צריך כל הזמן להוריד את עצמו, כל הזמן לזכור, רגע, מה התפקיד שלי? אני פה בעצם לשרת, אני לא פה לקבל. יש לנו את הדין של זרוע לחיים וקיבה, שזה בעצם נהפך להיות חולין, שהכהן מקבל את הזרוע לחיים וקיבה. יש את הסיפור של רב חיסטה שהציע, מי שאומר לחידוש, ניתן לו את הזרוע לחיים וקיבה. זה רואים שזה חולין אחרי שהכהן מקבל את זה. יש לנו את המצווה, לא יימצא וחם מעביר בנו וביתו באש. הרמב״ם כותב שבדורות שלהם היה מנהג שאחרי שתינוק נולד, היו לוקחים את התינוק ומעבירים אותו סביב נר. הרמב״ם אומר זה המשך של זה. התורה אומרת, אל תלכו לכל הסוגי עבודה זרה, קוסם קסמים, מעונן, זה אחד שמתכנן לפי העונות, אומר בעונה הזו זה טוב להתחיל עסק, בעונה הזו זה לא. מנחש, ניחוש זה בן אדם אומר עברה חתולה שחורה, זה לא יצליח, זה כן יצליח. מנחש ומחשף. וחובר חבר, זה אנשים שיודעו לומר כל מיני דברים כדי לשלוט על חיות, שואל אוב וידעוני, ודורש למתים, זה שלושה סוגים של דרישה למתים. אחד היה מוציא מתחת בית השכי, שני היה לוקח עצם, ושם עצם ידוע. ידוע זה סוג בהמה. אתם מכירים מה זה ידוע? עד בני השדה? כן, בהמה מיוחדת שנראית, יש לה פנים של אדם, והיא מזיזה ידיים והיא הורגת את כל מי שמתקרב אליה, ויש לה טבור ארץ, מהטבור שלה מתחבר לארץ, והיא בעצם משם מיונקת. אבל היא מסוגלת לדבר כמו בן אדם, ואם אתה שואל את השאלות אפשר...
ידוע.
ידוע. זה שם חיה שמופיעה במשניות בקיליים ובאוהלות, וידעוני, לפי חלק מהראשונים, זה שהיו יכולים ממרחק לשאול את החיה הזו, חצי חיה, חצי אדם, לשאול אותו שאלות, והוא היה מסוגל לתת תשובות. עכשיו, יש מחלוקת גאונים, שהיא גם מחלוקת ראשונים, האם כל העבודה זרה האלה הם אמיתיים או לא? יש גאונים שסברו שהכל פה זה בלוף. אלא מה? שהם ידעו לבלף. אני בצעירותי למדתי להיות קוסם. ואני יודע, אם אתם תבואו אולי לרעיון, אני יכול לומר לכם מה קורה בתוך תוככם. כי זה בלוף. אתה לומד איך לקרוא אנשים, ואיך לשחק על העצבים שלהם, ואיך לשחק על החולשות שלהם, ואז אתה יכול לדבר איתם על מה מפריע להם. אין לנו זמן, אחרת הייתי עושה לכם תרגיל ומראה לכם. אתם לא מאמינים לי. אתם רוצים? מה? מה?
רק שלושה זה בסדר, זה לא יצא החוצה.
אתם רוצים שאני אומר לכם? מה? אתה מוכן להיות השפן? תפתח את העיניים קצת יותר. טוב. האמת, כשאני עושה את זה לפני קבוצה, אז אני עושה את זה לקבוצה. אבל פה נעשה את זה על יחיד. אתה אישרת לי, בסדר? אל תקפיד עליי, בסדר? תראה. אני רואה שבתוכך יש איזושהי נקודה חשוכה שאתה מנסה לא להתייחס אליה, איזושהי בדידות, איזושהי עצבות, משהו. אתה צוחק כי אתה יודע שאני בלוף, אבל האמת שאם הייתי עושה את זה מתוך רצינות, אם אתם תקשיבו טוב לרדיו, כל אלה שיאני על פי הכוכבים יודעים לעשות, זה בדיוק מה שהם עושים. יש דברים שכל אדם יש לו את המחנה המשותף הזה. כל אדם, אני יכול לשבת איתו ולומר לו, יש נקודה שחורה, יש איזשהו משהו בעבר שלך שמפריע לך, יש איזשהו משהו שאתה לא רוצה להתייחס אליו, יש לך איזשהו פחד מבדידות, איזשהו פחד זה, לכל אחד מאיתנו יש פחדים מסוימים ועצבות מסוימת ודברים שאנחנו לא רוצים להתמודד איתם, וברגע שאני מתחיל לדבר ואתה רוצה לזהות את מה שאני מדבר, שבעצם אני לוקח נקודות אוניברסליות, נקודות ששוות בכל אדם, אז בן אדם כבר נותן לך איתותים שעל פיהם אתה יכול לבנות. אני הייתי מראיין לשידוכים, וכל האנשים שראיינתי, שזה מאות אנשים, כולם חוץ מאחד, בסוף הרעיון הייתי אומר להם, אני רוצה לתאר אותך לך. וברעיון תמיד הייתי אומר לבן אדם שהוא יתאר את עצמו, וכותב את התיאור שלו. בסוף הרעיון הייתי אומר, הנה מה שאתה אמרת, עכשיו תן לי להכיר לך מה שאני אמרתי. כל מי שראיינתי חוץ מאדם אחד, והוא באמת שדחן היום, כולם הסכימו שהתיאור שלי יותר מדויק מהתיאור שלהם. איך? כי אם אתה לומד את זה, אז אתה לומד להקשיב לאנשים, ואתה לומד לשמוע מה שהם אמרו על עצמם, הם לא שמים לב שהם אומרים על עצמם. וכשאתה שם את הפאזל הזה יחד, אז אתה אחרי רעיון של 40 דקות יכול לומר לבן אדם, בוא אני אתאר לעצמך מי אתה ומה אתה מחפש, וזה יותר מדויק ממה שאדם אמר על עצמו. הרי הבן אדם מכיר את עצמו הרבה מאוד שנים, יותר ממני, אני פוגש את הבן אדם פעם ראשונה, ואני נותן לו תיאור. למה זה יותר מדויק? כי אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד להקשיב לדברים. זה למידה. אז יש ראשונים שאומרים שכל האוב ידוני, כל זה זה בלוף. זה אנשים שידעו להשמיע קולות, לזרוק את הכל מטה, זה נשמע כאילו הכל יוצא מהאדמה, הם ידעו איך לעבוד על אנשים. יש ראשונים שאומרים, מה, התורה אומרת לי, אל תלך לבלוף? מה זאת אומרת זה בלוף? התורה לא תאסור עליי לעשות שטויות, התורה באה ואומרת לך, יש כוחות בעולם. ואת הכוחות האלה אתה לא אסור לך להשתמש בהם, זה לא כוחות מדויקים. לך יש נביא, אתה לא צריך את השטויות האלה. זה המשך הפסוקים. הקדוש ברוך הוא אומר, הגויים אלה אשר אתה יורש אותם, אל מוננים, אל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן, נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך. אז יש מחלוקת ראשונים, מה הפסוק אומר? יש ראשונים שאומרים בפשט הראשון שאמרנו, הם אומרים, אתה לא צריך את השטויות האלה, לך יש דבר מדויק, לך יש נביא, מה אתה הולך אליהם? יש ראשונים שאומרים, לא, הם ידעו טוב טוב לומר עתידות, וזה לא בלוף, הם באמת יכלו לדבר עם המתים. שאול הולך לאשת בעלת אוב, והיא מעלה את שמואל, זה בלוף או לא בלוף? הרד"ק במקום מביא מחלוקת גאונים. יש גאונים שאומרים שכל הסיפור לא קרה, היא עבדה על שאול. יש גאונים שאומרים, לא, זה מה זאת אומרת, כתוב. הוא משתחווה, והגמרא בסנהדרין מתארת, איך שואלים באוב, האחד ששואל, הוא שומע את התשובה, הוא לא רואה, האחד שמעלה את המת, האשת בעלת אוב, היא רואה את המת, אבל היא לא שומעת מה שהוא אומר. הגמרא דנה בזה, מה זה, הכל בלוף? מחלוקת גאונים, מחלוקת ראשונים. אז זה מחלוקת אחת. יש שאלה שהרן שואל, הרן הולך כמו הרמב"ן, בהבנה מאוד מאוד חשובה, זה נשמע מהפכני, וזה נשמע חדשני, אבל הרן יש הבנה כזו, הוא וגם הרמב"נים מדייקים את דבריו, הם שניהם אומרים שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא כוחות בעולם. זה שיש כוח, יש חשמל, יש כוח השמש, יש כוח הרוח, יש כוח משיכה, יש כוח של כישוף, זה כוחות בעולם. יש כוחות של קדושה, יש כוחות של טומאה, אבל זה כוחות. אז הרן שואל, אם זה כוחות, אז למה אי אפשר להשתמש בהם? אני משתמש בתרופות, אתה לא אומר לי זה עבודה זרה. אני משתמש בכל מיני דברים של הטבע, וזה לא עבודה זרה. אז למה זה נהיה עבודה זרה? אומר הרן, מתי זה עבודה זרה? כשאני מייחס רצון לדבר הפועל. כשאני אומר, שמש יקרה, תחמם אותי. שמש, אני מתפלל אליי, אחת השמש תחממי אותי. כשאני מייחס רצון לדבר שפועל, כשאני מדבר אל התרופה ואני אומר, אתה תרפא אותי, כאילו לא יש איזשהו כוח, אז זה נהפך להיות עבדה זרה. כשאני מבין שיש כוחות בעולם, אני משתמש בהם, אז אני יכול להשתמש בחום השמש, בכוח המשיכה, בתרופות, אני יכול להשתמש בכוחות שבטבע. אומר הרן, אז למה אסור עבדה זרה? אם זה כוחות שפועלות בטבע, אז תשתמש בכוחות האלה. מה הבעיה? אם באמת נברא, אל תתפלל אל הכוחות האלה, אבל תכבוש אותם, תשתמש בהם. אז אתם מוזמנים לראות את הרן. יש לו עריכות בסוף על איפה הקדוש ברוך הוא ראה שזה יוביל הכוחות האלה. הרן בסוף הדרוש, אני חושב הרביעי, צריך לבדוק מי יש פה דרשות הרן, אני נמצא את זה. זה סוף, אני די בטוח שזה או סוף הדרוש השלישי או הרביעי. ממש בסוף, הוא מפתח את השאלה, ואז השני עמודים האחרונים זה התשובה. אין מזל לישראל, נכון? לא נכון. מחלוקת תנאים. יש תנאים שאומרים, ישראל יכול להתגבר מעל המזל, יש תנאים שאומרים, אין לישראל מזל. שני דברים שונים.
מזל?
שאלה טובה מאוד, נכון. זה שתי שיטות מרשי. אני לא רוצה כזה. חזרה לענייננו. היו תלמידים של מרכז הרב קודם כל יש רמב"ן. אותו רמב"ן שאומר שיש את כל הכוחות האלה בעולם, אומר כבר בדור שלו שכבר איבדו את הכוחות האלה. שכל מה שעושים זה שאריות של, שמאוד רחוקים מלהיות ברמת הדיוק שהיה בימי התנך, וממילא הם כולם בלוף. הרמב"ן מסכים עם הרמב"ם שבדור שלהם כבר כל אלה שחושבים שהם יכולים לומר לך את העתיד, זה בלוף. הגמרא אומרת, יש חוכמה בלקרות כף היד. יש כזו חוכמה. הקדוש ברוך הוא ברא איזשהו חוכמה תמונה בכף היד, שאתה יכול על פי כף היד להבין דברים על האדם. יש כזו חוכמה. זה לא שקר. אבל אומר הרמב"ן, הגמרא גם אומרת, אתה יכול להבין את הציפורים שעפים. היו אנשים שידעו להקשיב לציפורים ולדעת איזה מזג אוויר הולך לבוא. כל מיני דברים על פי הציפורים. אומרים שיש כזו חוכמה. כן, כן.
קווי חיים, כל מיני
זה. לא, כתיבה.
הכתיבה זה כבר השפעה אחרת.
למעשה, הרמב"ן אומר שהחוכמות האלה שהגמרא מזכירה ושהתורה מזכירה, הרמב"ן שסובר שכל החוכמות הן אמיתיות, גם כן אומר לנו שכבר בדור שלו הם בלוף. הם שיריות ששיריות ששיריות, והם בקושי יודעים מה שהם מדברים. בסדר. היה אחד שתלמידי מרכז רב רצו ללך לבדוק אותו, אז הם הלכו אליו, והוא היה אמור להיות מומחה, מומחה גדול מאוד. אני חושב של כף היד. אני חושב שזה היה של כף היד. והם באו אליו, ואחר כך הם אמרו לו שהם תלמידי ישיבת מרכז הרב, אז הוא אמר, בשביל מה באתם? שטויות, בשבילכם זה לא עובד. הוא אמר. כך הוא אמר להם. חזל אומרים, אין מזל לישראל. בן אדם כשהוא עוסק בתורה, אז התורה משחררת בתוכו כוחות שהטבע לא משחרר. בן אדם יכול להגיע לדברים שעל פי הטבע הוא לא היה מגיע אליהם. אז גם אם יש כזה כוח בטבע, התורה נותנת לנו כוח להתגבר מעל לזה.
בעצם החומר, הספר, קודם כל הוא רוצה להגיע את המזל, המזל זה כוחות הכוכבים, כוחות הטבע. אז המזל, בעצם, חוץ מספר ספטואל, זאת אומרת, החומר, העץ, החומר עצמו, תלוי בכוחות הטבע. אבל מה שיש בין האותיות, זה מה שהתורה שמעל זה.
יפה. אבל בהגדרה של מזל בעצם צריך, זה דיון ארוך.
יש כוכבים, כוחות של הכוכבים, כוחות הטבע.
זה הפשט הפשוט במזל, אני מסכים איתך. אבל יש רש"י שאומר שמזל זה המלאך שמייצג את האדם בשמיים. ויש גמרא שאומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, כשדוד התפלל נגד שאול, אז הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, אילו הוא היה נולד במזל שלך, ואתה היית נולד במזל שלו, כמה שאול הייתי הורג מבני דוד. לא היית מסתיק מעמד יום לפניו. אז השאלה, מה זאת אומרת? הוא במזל שלך, אתה במזל שלו, המזל קבע מי יהיה שאול ומי יהיה דוד, אז זה משמע שזה בכלל סיפור אחר. אז יש פה, לפחות, יש הרבה על מה לדבר. לא ברור שהמילה מזל בכל מקום יש לה את אותו פירוש. כאילו זה, הגמרא אומרת, אדמית למזלה. רש"י שם אומר, פשט אחד, שני פשטים, רש"י, פשט אחד זה שיש לו מלאך. יש לו מלאך מייצג בשמיים. אני מסכים איתך שעל פניו, על פי רוב, המילה מזל זה כמו שאתה אומר. אבל בסדר.
זה תורה מזלו?
מה?
תורה מזלו?
אפשר להבין את זה בשני הכיוונים. הרי מה כתוב במדרש כשיהושע היה צריך ללכת לכבוש את מלכי ארץ ישראל, אז הוריד את כל ה... מזלות, את כל המלאכים של כל המלאכים של ארץ ישראל, ושם אותם כף, תחת כף רגלו של יהושע, ואחר כך הוא יכל ללכת ולכבוש את כולם. אז הוא רע מזלם, נכון? אבל זה לא זה. והפסוק בדניאל שמדבר על המלאך שמייצג את האומות, בסדר, זה אפשר לברש על פי גם ככה. בסדר. ישנו את המצווה לשמוע בכל הנביא, ישנו את הציווי שאם הנביא משקר, לא לפחד, גם אם הוא מביא לנו כל מיני מופתים. יש לנו את הציווי להכין ערי מקלט עם ציונים, איפה זה עיר מקלט, וזה דבר הרוצח, יש לרוצח ציווי לדבר, שאם מנסים לכבד אותו, הוא יאמר, לא, 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 אל תכבדו אותי, רוצח אני. וזה אותו דבר שהיה בפרשה הקודמת, וזה דבר השמיטה, שאם בן אדם מנסה להחזיר חוב אחרי השמיטה, יש לו מצווה לומר, לא, משומת, משומת, אתה לא צריך להחזיר, למרות שהוא יכול לומר, משומת, 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 אתה לא בן אדם? אתה לא בן אדם? והוא יכול אפילו לתבוע אותו על זה. אבל הוא צריך לומר, וזה דבר, זה דיבור. דבר חזל דרשו זה תמיד, זה דיבור. אז גם בזה דבר הרוצח. כשרוצים לכבד את הרוצח ביר המקלט, יש לו דין שהוא צריך לדבר. אומרת התורה, והוא לא שונא לא מתמול שלשום, מדייקים מפה חזל. מה ההגדרה של שונא? זה יהודי שלא מדבר ליהודי אחר יומיים שלושה מחמת שנאה. זאת אומרת, אם אי פעם יש ליהודי כעס עם יהודי אחר, ובגלל זה הוא לא רוצה לדבר איתו שלושה ימים, שלושה ימים שומר מחק. לא עשיתי לו כלום, אני רק לא רוצה לדבר איתו. זה נקרא שונא. ממשיך החפץ חיים את הדין הזה ואומר, כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. מתי בן אדם עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך? כשהוא מגיע לרמת כעס שהוא לא מדבר איתו שלושה ימים. הוא מצרף את הדין שונא פה לדין שונא שם. הרוצח זה מי שעשה מעשה רצח. גם בן אדם שבטעות דרס בן אדם, זה לא בכוונה. לא, אז בלשון התורה לא. לא, בלשון התורה הרוצח זה כל אדם שעשה מעשה רצח. גם אם זה לא היה בכוונה.
זה לא ההבדל כמו שעושים היום בין הרג לבין רוצח.
לא. אתה רואה את זה, אתה תראה את פסוק ד' וזה דבר הרוצח אשר נוס שם בחי, שרקט ראו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שישום. הוא לא התכוון. יש לנו את הדין של לא יקום עד אחד באיש, זה דין לשון הרע. יש את המקרה המפורסם בגמרא, טוב יחתה וזינגוד מינגוד. זינגוד בא לבית דין ועיד שטוב יחתה, אז מה בית דין עשו? הוציאו את המקלות והתחילו לתת מכות לזינגוד. אז זינגוד אמר, טוב יחתה וזינגוד מינגוד. מינגוד זאת אומרת חטף מכות. למה? כי הוא עבר על לשון הרע. כתוב לא יקום עד אחד באיש. מה אתה בא ומעיד אתה בעצמך? זה סתם לשון הרע. זה לא יועיל כלום. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. מזה אנחנו לומדים שתרי כמאה. שניים או שלושה. למה התורה פירטה שניים ושלושה? שלמדתי ששניים כמו שלושה. זאת אומרת, יש שני דינים בתורה. יש דין נאמנות ויש דין עדות. בנאמנות, אז נאמנות לכל אחד יש נאמנות. גם לאישה יש נאמנות. איך אנחנו אוכלים אוכל שאישה מכינה? עד אחד נאמן באיסורים. זה לא עדות, זה נאמנות. ובנאמנות, אז רוב דעות, אני הולך אחרי רוב דעות, זאת אומרת, אם יש לי 50 איש, 50 נשים שאומרות שזה קשר, ושתי נשים אומרות שזה לא קשר, אז אני הולך אחרי רוב דעות. אני אומר, אבל בעדות, עדות, את רואה מלמדת דין מיוחד, תרי כמאה. זאת אומרת, שני עדים אומרים, הוא רצח אותו ביום ראשון. 100 עדים אומרים, לא, הוא היה איתנו ביום ראשון, הוא לא רצח אותו ביום ראשון. שניים הם כמאה. זאת אומרת, התורה נענה את אותו משקל לשניים כמאה, זה חידוש לתורה, זה לא, ההיגיון שלנו לא היה אומר את זה. ההיגיון שלנו היה אומר, הלך אחרי רוב דעות. התורה אומר, לא, שתיים כמאה, אין לך עדות פה, יש לך עדויות סותרות, אין לך מה לעשות, אתה תקוע, עד שיבואו קט חדשה. יש לנו את הדין עדים זוממים. אתם מכירים את הדין עדים זוממים? עשיתם לא כאשר זמם, צריך להיות גזר דין, גמר דין ולא הוצאה לפועל, כן? בסדר. התורה אומרת לא תירא מהם. זאת אומרת, יש לאו לפחד. זה דבר שאנחנו רואים שוב ושוב ושוב בתורה, שהתורה דורשת מאיתנו לשלוט ברגשות שלנו. יש לאו על הפחד, לא תירא מהם. אני מציע שניקח את הדקות האחרונות. טוב, אולי הזכרנו כבר את המחלוקת ראשונים, האם יש דין לפתוח בשלום לשבעה עממים? זה נפקמינה גם לפרשה הבאה, כי תצא, איפה אפשר להיות אשת יפת תור? תלוי איפה יכול להיות לך גם שלום, איפה... ואז יש לנו את הדין של עגלה ערופה. בדין של עגלה ערופה, אז עיקר הדגש של עגלה ערופה, זה שאנחנו לא ניתן לבן אדם למות ולרצח לקרוא, ואנחנו נשתוק. אחד מהבעיות שיש לנו היום בחברה זה שאנחנו כבר הורגלנו מאז העלייה הרוסית, אנחנו הורגלנו לשמוע ברדיו שיש רצח. זה פשוט, אני ישבתי היום בעירייה, וישבו מולי שלושה מאפיונרים, והתחילו לדון מה לעשות לבן אדם. ואני הייתי המום איך אנשים יכולים לדבר במקום ציבורי, כמה אתה תשלם לי לשבור לו את הרגליים. וזה לא היה בצחוק, כי זה היה ממש ברצינות. אנשים יושבים במקום ציבורי ודנים, תשמע, הוא לא ישלם לך. אני אומר לך, צריך לך לשבור לו את הרגליים, ואני אעשה את זה, ואתה תשלם לי ככה. בעברית. בעברית. היו שני ערבים ויהודי אחד. והערבים ניסו לשכנע את היהודי, שהם ילכו, יעשו לו את העבודה השחורה, ואז הוא יקבל את הכסף, וכולו. והדיון היה לאור יום, ואני ברחתי מהם, לא רציתי שאחר כך הם אמרו, אתה שמעת. אבל אנחנו חיים בחברה, שחלק מהבעיה זה שאנחנו לא מזדעזים. והתורה לימדה אותנו שכשיש רצח צריך זעזוע. ואם אתה לא יכול לתפוס את הרוצח ואת לא יכול לעשות משהו, אז אתה תעשה פולמוס ענק. תביא את הזקנים מירושלים. תביא ותעשה תקלה ערך רגלה, והאדמה הזו אף פעם לא יוכלו לזרוע אותה, ותעשה מדידה. לפעמים לא היה צריך למדוד. יש מצווה למדוד. לך תמדוד, תביא את החכמים, תתחילו למדוד. צריך לעשות עסק גדול מאוד. בפשט העסק הוא, כי אז אנשים ישמעו, ואז אם יש מישהו שידע עדות, הוא יבוא ויאמר. אבל בעומק, יש פה גם צעד שהתורה רצתה שנגיב. שאם בן אדם מת, קודם כל על כל מוות התורה רצתה שנגיב, זה חלק מהעניין של הוילות, שהתורה רצתה שלא נתייחס לאדם כבימה. אתם יודעים את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, האם בן אדם הוא כשר או לא כשר? הוא לא כשר, כי הוא לא מפריס פסיו, לא מעלה גירה, נכון? אומר הרמב״ם, לא. אל תאמר לי שאדם לא כשר, כי הוא לא מפריס פסיו, לא מעלה גירה. האדם הוא לא בימה משוכללת. הוא לא נכנס לגדר, זה לא מתחיל, זה לא שאני מסתכל עליו ואומר, טוב, אין מפריס פסיו, ממילא הוא לא אסור דאורייתא. מחלוקת רמב״ם תוספות, האם לאכול בשר אדם זה איסור דאורייתא או דרבנן? אני מאחל לכולנו שזה אף פעם לא יהיה נפקמינה לדינה. אבל זה מחלוקת. איך אני מסתכל? הרמב״ם אומר, הוא לא חיה משוכללת. וזה מאוד חשוב, זה חשוב מבחינה אמונית, איך אני מסתכל על הבן אדם.
אבל עם דם אדם.
גם כן. נכון, אין בזה איסור דאורייתא. הנה חינמי. בכלל, להכניס אצבע לפה גם כן. יש מקום להקל, ללמש, שירו וכולו. יש איזו תשובה בציץ אליעזר.
הדילמה המפורסמת על זה שנקלעו בערים.
נכון.
לא היה להם מה לאכול, אכלו בלעדם.
ודאי, כן. היו חייבים. שון הם אכלו את הטייס.
אני לא אמרתי שבשביל אמרו פלט המותר.
ודאי מותר. מה, בן אדם ימות? השאלה היא, אם יש לו בשר נבלה או בשר אדם, מה יוכל? זה היה פולמוס גדול לפני 100 שנה. אז מה אתה אומר? ואז אתה נכנס למחלוקת רמב״ם תוספות. מבחינה, אני לא דן עכשיו מבחינה מורלית, אני דן פה עכשיו מבחינה הלכתית בסדר. אז אתה אומר לי, תעשה פולמוס, תעשה עגלה ערופה. טוב, נגמר הזמן.